יש גם כמה חסרים. הם ישלימו את החסר.
אז אני אסביר רגע מה ביקשנו ומה אמור להיות. הרב קובי נתן פה איזושהי מסגרת רחבה, אבל זה גם מתכתב עם כל הסדרה הקודמת שסיימנו. הסברתי לך בשיחות המוקדמות שלנו, שאנחנו בעצם מסיימים סדרה על ציונות, ובכל סדרה שאנחנו מסיימים אנחנו לוקחים איזושהי זווית מציאותית כלשהי כמקרה מבחן לנסות להסתכל על התהליכים הרחבים יותר. וחשבנו שגוש קטיף הוא מקרה מבחן מעניין לשני נרטיבים ציוניים שמתנגשים בו. כי אני חושב שבהרבה מאוד מובנים יש רבים וטובים בחברה הישראלית שרואים בגוש קטיף את הסיום של הציונות. ויש רבים וטובים, או לפחות נבילה של תהליכים מרכזיים בה. ויש רבים וטובים בחברה הישראלית שרואים בה בגוש קטיף, להפך, מימוש של ערכי הציונות, בתור עוד שלב, או לפחות המעשה הציוני הנכון, בבחירה ובמחויבות האזרחית שלנו כלפי התהליכים הללו. ואת שני הסיפורים הללו, אני חושב שאנחנו מנסים לבחון כאן, דווקא מתוך הסדרה הארוכה שעברנו על ציונות, ולהבין את השורשים שלה. מה שנעשה עכשיו, אנחנו ביקשנו קודם כל מהרב שרקי לתת איזשהו סיכום קצר של כ-20 דקות על העניין הזה, ואחר כך
לא כ-20 דקות, אלא 20
דקות. אני לא רוצה כך חצות לילה, כבר חצות. ואחר כך נשמח לשמוע אותך, ולאחר מכן אני אתחיל להוביל שיח, שכמובן יהיה ביניכם, וככל שהזמן יותיר לנו, אז גם כן נצרף ונתקדם שאלות עם הקהל. זאת הזדמנות גדולה להודות לך על זה שהגעת לכאן והסכמת לפגוש אותנו. פרופסור תמר הרמן, חוקרת הרבה מאוד שנים את החברה הישראלית, חלק מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, הספרים שלה, אחד מהם באמת הספר שהרב קובי הזכיר, ספר אחר שלה בכלל על שביל ישראל, אני חושב מתאר היטב את השביל שאנחנו כחברה עושים, אני חושב שכולם מאלפים הם מלמדים מאוד, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שאת איתנו כאן. הרב שרקי, בכבוד.
שלום ברכה, ערב טוב, תודה רבה לפרופסור הרמן. אני חושב שזה מעשה גבורה מבחינתך, להגיע לציבור שהוא יותר בצד שלי מאשר בצד שלך.
אם אני אצא בשלום, אז זה
בהחלט ראוי להערכה. אני אשתדל בתוך זמן קצר להציג את מה שיש לי לומר על המעשה של גירוש גוש קטיף. השאלה הסמנטית, גירוש, התנתקות עם תו או אינתקות בלי תו וכדומה, הדברים האלה הם משמעותיים. אני רוצה קודם כל לדבר על הצד הרע, ואחרי זה נדבר, אם יישאר לי זמן, על הטוב. אבל אני חושב שעיקר זה להדגיש את הצד הרע. אני לא רגיל בזה, אני בערך כלל מאוד חיובי, מאוד פוזיטיבי וכו', אבל לפעמים יש לי התפרצויות כאלה, אז צריך לדבר קצת על הרע. ראשית כל, מה היו הנימוקים שהושמעו על ידי הצד המגרש במהלך התקופה המדוברת? הייתה סיסמה שחזרה בפיו של ראש הממשלה ללא כל נימוק: ההתנתקות היא טובה לישראל. זה היה הביטוי: השתכנעתי שההתנתקות היא טובה לישראל. לא הובא שום טיעון מדוע זה טוב עד יומיים לפני הגירוש. יומיים לפני הגירוש נאמר: מסיבות דמוגרפיות. זו הייתה הטענה. מסיבות דמוגרפיות אנחנו לא יכולים להישאר שם. אני חושב שכל אחד מבין עד כמה שהטיעון הזה איננו נכון. כי הרי לא דובר על פינוי של רצועת עזה. דובר על פינוי גוש קטיף שהיה מיושב ב-90% ביהודים. אז מה הטיעון הדמוגרפי? הגבול יכול לעבור באמצע הרצועה. באותה המידה שהוא עובר ליד מטולה, למרות שמטולה מוקפת משלושת רוחותיה בלבנון. זה לא מפריע לאף אחד, כל אחד מבין שכיוון שזה חלק ממדינת ישראל, חלק מהמעשה הציוני, אז צריך להגן על מטולה. אם מדובר על סכנה דמוגרפית, הרי לא דובר מעולם על הענקת אזרחות ישראלית לערביי רצועת עזה. כך שהם לפני כן לא היו חלק מהמשחק הדמוקרטי במדינת ישראל, וגם אחר כך לא היו חלק מהמשחק הדמוקרטי במדינת ישראל. כך שהטיעון הזה שנשלף יומיים לפני הגירוש, איננו נכון, ואני חושב שגם יודעים את זה. אני רוצה גם להוסיף עוד נקודה שמצביעה על החוסר יושרה שבסיפור הזה, שהייתה החלטה של נשיא בית המשפט העליון, אני חושב שזה היה אהרן ברק באותם הימים, למנוע את ביקור השופטים של בית המשפט העליון בגוש קטיף, כשהם היו צריכים לקבל החלטה האם המעשה הזה הוא חוקי, לא חוקי, עומד במבחן הערכים המדיניים, הדמוקרטיים, הישראלים, הציונים וכו'. הייתה החלטה המונעת את הביקור של חברי בית המשפט, ואני חושב שיש פה גם חוסר אובייקטיביות, אולי מתוך איזה חשש שיתגנב, שאולי חלק מן השופטים יחשבו אחרת מן הדוקסה. עוד נקודה שהיא רעה בכל הסיפור הזה, אני חושב שכולם יודעים את זה, זה היה לראשונה מעשה חד צדדי של פינוי אוכלוסייה שלא במסגרת הסכם שלום, בניגוד למה שהיה בחבל ימית, ללא כל הבטחה מהצד השני, על כל פנים באופן הפורמלי, שהוא מפסיק את הלוחמה ואת העוינות כלפינו. וכאן הייתי אומר שאחד הדברים הבולטים במיוחד, ושאני לא יכול אישית לסלוח לאריאל שרון עליו, והוא שבמסגרת ההכנה לגירוש, שנעשתה כמה חודשים במחנה רעים, ליד קיבוץ רעים, לקראת הגירוש, הכשרת הכוח המפנה, בעצם סומן האויב. מהו? המצפון. כלומר, עליך ההצלחה במשימה הוגדרה כביטול ההכרה המצפונית שלך. יותר מזה, נאמר איזה משפט אנטי-דמוקרטי באופן מובהק, והוא שמכיוון שזאת החלטה שהתקבלה באופן דמוקרטי, לכן צריך לקיימה. וכאן אני רוצה להגיד משהו מאוד משמעותי. אחד מהמאפיינים של משטר דמוקרטי, לפי המקובל בתורת המשפט בארצות הברית, אחד מהמאפיינים של משטר דמוקרטי, איך אנחנו יודעים שמשטר דמוקרטי? האפשרות של מרי אזרחי. כלומר, במשטר דיקטטורי אין דבר כזה החלטה לא חוקית, ועוד שמדינת ישראל היא המדינה הראשונה שקבעה בספר החוקים שלה שהחלטה, שפקודה שהיא לא מוסרית בעליל, לא משנה איך קוראים לזה, דגל שחור מתנוסס וכדומה, איננה חוקית. במילים אחרות, המצפון קודם למשפט. אני זוכר שהשתתפתי בכנס של אנשי ציבור, זה 70 אנשי ציבור, כמה חודשים לפני ההתנתקות. השתתפו שם כל מיני אנשים מכל מיני זוויות, והשתתפה שם פרופסור רות גביזון, והיא דיברה בהחלט על הבעייתיות שיש במבצע של הגירוש. אבל ואז אמרתי לה, תראי, את מדברת על דמוקרטיה, גם אני דמוקרט, אבל אני לא חושב שדמוקרטיה זה קדוש. ענתה רות גביזון, נכון, אתה צודק, דמוקרטיה איננו דבר קדוש, כי הערכים עומדים למעלה ממנה. אבל לפעמים זה הדבק שמחבר בינינו. זה מקובל עליי לחלוטין. יכול להיות שלפעמים אתה צריך לוותר על דברים, כי יש גם הערך של הדבקות, איך שאומר, האמנה החברתית צריכה איכשהו להחזיק מעמד. אבל פה נעשה איזה היפוך שבו הוצג לראשונה בעצם טיעון בעל אופי דיקטטורי מובהק, והוא שאתה כחייל צריך ללמוד כיצד להתגבר על ההכרה המוסרית שלך. כשההוראות היו מאוד ברורות, היה ספר של 90 עמודים, זה צוין בפני כן, שחובר על ידי פסיכולוגים, ושחולק לחיילים כדי להסביר להם איך לעמוד במשימה, שזה לא להסתכל בעיניים של מי שאתה מגרש, שגם הוא לא יראה את העיניים שלך. אתה שם את המצחייה על העיניים. ואתה לא יודע את שמו של מי שאתה מגרש. גם זה, הרבה מאוד דברים כאלה נאמרו, וזה ברגע שלא רוצים לראות את הפנים של הזולת, אתה בעצם מאבד את מה שעושה את האדם לאדם. פרופסור לוינס הסביר יפה מאוד שהשלמות של הזהות האנושית זה היכולת להסתכל בפנים של השני. במובן הזה הוא הפוך לגמרי מסרטר, שאמר הגהינם זה האחר. ויתכן שזה בדיוק מה שרצו ללמד אותנו שם. זה לגבי הרע. עכשיו אני רוצה גם להסביר משהו על המוטיבציה של הגירוש. מה היא הייתה? כאן יש שני דברים. קודם כל, מצד האנשים מהסוג של אריאל שרון, מה הוא חושב ביחס למעשה הציוני? אריאל שרון סבר בוודאות שהמעשה הציוני מבוצע על ידו. מכיוון שהוא מבוצע על ידו, אז הוא בידו. אז הוא יכול גם לפרק אותו. כלומר, הוא זה שכבש את חבל עזה, כמפקד. הוא גם זה שיכול להחזיר. כי בסופו של דבר, זה קלף. זה קלף חשוב. האידאל הציוני קיים, אבל הוא בעל אופי מדיני בלבד. עכשיו, כאן אני נוגע במטרות העמוקות של ההתנתקות, אחרי שפסלנו את כל הטיעונים בדבר המוסריות של הגירוש, בדבר השלום שהגירוש עשוי להביא וכדומה, ודברים שנאמרו מפורש על ידי אישי ציבור לא מהקטנים, וגם על ידי אריאל שרון בעצמו. ציטטתי את זה באחד השיעורים הקודמים של הקבוצה, אבל אני רוצה פה, אני חושב שזה המקום. אריאל שרון, בנאום שלו בכנסת, אמר בנאום, שכנראה לא הוא כתב, כי ראיתי שהוא לא יודע לקרוא נכון את המילים שהוא אומר, אמר, לאחי המתנחלים, הלכנו ביחד דרך ארוכה, אבל הבעיה שלכם היא שיש לכם, ואז הוא קרא, הוא לא ידע לקרוא, משיחויות, מתכוון משיחיות. והבעיה של, מה הכוונה של הדבר הזה, משיחיות? היה לי ויכוח עם ידידי הטוב, פרופסור ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה.
לא, נשיא כבר? המכון לחקר מדיניות העם היהודי.
מי?
ידידיה שטרן.
לא, הוא עזב. אבל כשאני התווכחתי איתו, הוא היה סגן נשיא המכון.
אמת לשעתה.
בסדר. אז הוא אמר...
עכשיו הוא עבר לעם היהודי. הוא עזב את הדמוקרטיה ועבר לעם היהודי.
אי, נורא, נורא, נורא. כן, אז בקיצור, הוא אמר, איזה יופי, סוף סוף הציונות הדתית היא פחות משיחית. אז אמרתי לו, אתה פחות מוסרי. אם אין לך איזשהו אידאל משיחי, אתה לא מאמין שאתה יכול לתקן את העולם, לשנות משהו בעולם, אז מה אתה עושה? כלומר, המגמה המשיחית שעליה הצביע אריאל שרון, בלי לדעת בדיוק על מה הוא מדבר לדעתי, משמעותה היא כך. ההגדרה של שיתוף הפעולה בין הציונות שאותה מייצג אריאל שרון, לבין הציונות שמייצגים המתנחלים, היא שונה. זה גם שינוי בהגדרה של האמנה החברתית המגבשת את מדינת ישראל. המתנחלים חשבו, וכנראה שעדיין חושבים, שהם יכולים להוביל את המדינה לפי אג'נדה שונה מזו של בן גוריון או ז'בוטינסקי. וברגע שהרגיש אריאל שרון או הציבור שהוא מייצג, שהוא בסכנה, שהוא מאוים, על ידי מי שעשוי לשנות את מפתח היסוד של ערכי החברה, אז הייתה החלטה, מודעת או שלא מודעת, מודעת אצל חלק מהמנהיגים, זה נאמר מפורש, עכשיו על ידי יאיר לפיד, לתת מכה שתחליש את הציבור הדתי-לאומי, ואז למרות שהלכנו ביחד דרך ארוכה, יש מקום שבו הדרכים שלנו מתפצלות. וזאת הסיבה האמיתית של ההתנתקות. מדוע המתנחלים נכשלו במאבק? כן, הרב קובי ברנשטיין שדיבר איתנו לפני כן, היה ראש המטה, והוא אמר את זה, אני חושב, מאוד יפה, לא יכולתי לנסח את זה יותר טוב ממנו. ידענו לעורר תנועה עממית של הציבור הדתי-לאומי, ולא ידענו מה לעשות הלאה. אני זוכר הייתה לי חוויה מאוד מעניינת, בנתיבות, קצת לפני ההתנתקות, הייתה הפגנה גדולה. זוכרים את זה? הייתה הפגנה, אחי הסתובב ברחובות נתיבות ורצה לדעת איפה ההפגנה. אז הוא שאל אישה ספרדיה מהזקנות עם הסלים, איפה ההפגנה? של הדתיים, שם. זאת אומרת, של הדתיים, לא שלי. למרות שהיא, כנראה לפי לבושה, הייתה דתייה. זאת אומרת, שהציבור הדתי-לאומי פעל כבתוך מועדון. וזאת הסיבה האמיתית, הפנימית, של אי היכולת שלו לנצח. הייתי רוצה להוסיף אולי עוד, יש לי כמה דקות, אז אני אעמוד ב-20, זה בסדר. סיבות נוספות, ההחלטה מראש להפסיד. כלומר, המנהיגות, הייתי אומר, המדינית או הרוחנית של ציבור המתנחלים, המנהיגות הזאת החליטה מראש לא לנצח. אני יכול להביא לזה הרבה ראיות. אני רק רוצה לספר אנקדוטה. כאשר פונה בית הכנסת של נווה דקלים, מול הדלתות הסגורות של בית הכנסת הריק, עמד חנן פורט, זיכרונו לברכה, ואמר לחיילים, רחל מבכה על בניה, היום ירקתם לרחל בפנים. אמרו לו, זה לא אמרנו שתגיד. כלומר, הדבר בעצם סוכם כהצגה אחת גדולה, כיצד לפנות אנשים, מתוך התחשבות בכאב, ומתוך רצון לא לשבור משהו באתוס הכללי. וכאן הייתה טעות, אני חושב, בהבנת מדעי המדינה. כל חברה אנושית, אפילו היותר שוויצרית שבעולם, בנויה על מאזן אימה סמוי. למה אני מתכוון? כל דמוקרטיה, או כל משטר, יודע שיש דברים, פקודות, שהוא לא יכול לתת. כי אם הוא ייתן אותם, לא יקיימו. או יהיה מאבק, תהיה מלחמת אחים, לא משנה. וההנהגה הרבנית אמרה, אנחנו לא מוכנים למאבק כזה, למאזן אימה כזה, ולכן מראש הפסידו. היה ברור לחלוטין. אני יכול להביא דוגמאות שונות, אבל אני לא רוצה להלאות אתכם בהרבה הרבה פרטים. יש לי רשימה של כ10 פריטים שתומכים במה שאני אומר. מה יש לדלות מן המעשה? בסופו של דבר, מה צריך לצאת מזה? שלושה דברים. תיקון של שלושה חטאים של החברה הדתית-לאומית. החטאים הם, ראשית כל, הרצון לא לקחת ביד את השלטון. ואני אסביר למה. הציונות בוצעה בעיקרה על ידי מנהיגות חילונית. הרב קוק לימד את הדתיים, תדעו לכם שהם שליחי ההשגחה העליונה, ולכן אל תדאגו, אנחנו נהיה פרשני המאורעות, הציונות החילונית תהיה זו שמבצעת את המהלך האלוהי. אבל זה היה נכון בזמן שתלמידי הרב קוק היו בקושי מניין או שניים. אחר כך הם גדלו, נהיו ציבור, וציבור, אם הוא חפץ חיים, צריך גם לרצות להנהיג. לא ישכח שבשבועות שלפני ההתנתקות היה כנס גדול בירושלים שבו הגיעו פעילים ואמרו, מה נעשה לעת פקודה אם יסגרו את הגוש? אנחנו רוצים לפעול, למנוע. ואז הזמינו את אחד הרבנים החשובים כדי לחזק את הציבור. ואז הוא אמר, מה אנחנו כבר מבקשים? אנחנו מבקשים שלטון? ואז כל הצעירים אמרו, כן. זה פה נקודה מאוד מעניינת. אם אתה לא מוכן לקבל את ההחלטה להנהיג את המדינה, אתה תהיה תמיד קטר, כשהקטר יהיה בידי מישהו אחר, אז אתה תהיה בקרון מוזהב ותקבל תקציבים לישיבה שלך ולישיבות התיכוניות ולאולפנות וכו'. דבר נוסף, אז החטא הזה צריך לתקן. זאת הסיבה שאני אישית תמכתי ביוזמתו של משה פייגלין, לא בגלל שאני מסכים עם הדעות שלו בהרבה מאוד תחומים, אלא בגלל שהוא הראשון שזרק את הרעיון. אגב, תוצר של התנועה של משה פייגלין זה נפתלי בנט. עובדה. אני יודע שכשאמרתי את זה למשה פייגלין הוא מאוד לא אהב את זה, אבל זאת עובדה. הנקודה השנייה, מה? לא הבנתי. הדבר השני הוא החיבור בין הקודש לחול. אני רוצה להסביר פה נקודה תורנית. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל לא בשביל שנעשה בה פולקלור תורני, אלא הוא נתן לנו את המדינה הזאת כדי לחבר את הקודש עם החול. זה האידאל. והליבה הרעיונית של ההנהגה המתנחלית החליטה לסגת מן הרעיון הזה ולהתמקד בתוך הקודש פנימה ולדבר שפה פנימית בלתי מובנת לציבור, באיזשהו מקום זלזול בציבור. אומרת ההשגחה העליונה, אם אתם לא רוצים לחבר את הקודש והחול, אז החברה החילונית המייצגת את החול מוכנה לתת לכם 10,000 מטר מרובע בשביל בתי מדרש. אין בעיה, תקבלו. אבל אל תתיישבו לנו, אל תעשו לנו את המעשה הציוני. והדבר האחרון נוגע למאבק הרעיוני בין ימין לשמאל. המאבק הרעיוני בין הימין לבין השמאל זה מי חשוב, האם עם ישראל או האומות, ושכחנו שבעצם השאלה הזאת איננה שאלה. יש ייעוד אוניברסלי לעם ישראל, והייעוד הזה מחויב מכוחה של מסורת היהדות, וכל זמן שאנחנו שוכחים את זה, אנחנו מנציחים את המאבק בין הליברליזם ההומניסטי לבין הפרטיקולריזם האורתודוקסי. אז זה דבר שאנחנו צריכים גם לקחת בחשבון. ונקודה אחרונה ממש, כן, באמת, אחרונה ממש, היה דיון אצל המתנחלים, אני זוכר, האם בעקבות מה שעושים לנו, האם אנחנו מתנתקים מהמדינה, או אדרבה, מתחברים אל המדינה כדי להשפיע מבפנים. שתי האופציות האלה הן פסולות בעיניי לחלוטין. לא, אנחנו לא צריכים לא להתחבר למדינה, ולא להתנתק מהמדינה. כי כפי שאמר לואי 14, המדינה זה אני. תודה.
פרופסור הרמן.
תמר.
סיכמנו שיש לך 40 דקות. את יכולה להציל את כולם, את יכולה להחליט, כמו ששוחחנו קודם, את חלקן או פחות מזה. הזמן נתון לרשותך, אז תשתמשי בו.
אוקיי, תודה רבה שאול, תודה רבה לרב שרקי. לפני שאני אתחיל להסביר איך אני רואה את הדברים, אני רוצה לספר לכם קצת על עצמי, כי אתם אינכם מכירים אותי, אתם לא יודעים איפה אני באה, מה הרקע שלי וכדומה, ואני חושבת שזה חשוב כדי לתת כאן את ה... חשיבות בעיניי של הדיאלוג הזה, שהיא לא טריוויאלי, אבל היא לא חדשה בשבילי. אני נמצאת בקשר מאוד אדוק עם כמה וכמה מרבני הציונות הדתית. אני לא עוברת לציונות הדתית, אבל מתוך כבוד הדדי, אני בקשר עם הרב מלמד בהברכה, אני בקשר עם הרב לוינשטיין, לא צריך להציג אותו בפניכם. באותו מסגרת של שיח מכבד, שאני מקווה שגם יהיה כאן, אבל אני לא מציגה את זה כדי להציג לכם תעודת כשרות, אלא כדי לומר לכם שבעיניי הדיאלוג הזה הוא מאוד חשוב. הדיאלוג הזה הוא מאוד חשוב מפני שיש נטייה להימנע מדיאלוגים שהם לא נוחים. כולנו לא חובבים של סיטואציות קונפליקטואליות, והרבה יותר נוח לדבר, להטיף למשוכנעים. ואני לא באה להטיף לכם, אני רק באה לומר שבמובן הזה אני לא חושבת שאני כל כך אופיינית לקבוצה שמיד אני אסרטט את דמותה, מפני שבמובנים רבים אני הייתי אומרת שאני חרדית בצד שממנו אני באה. אני לחלוטין לא סבורה שעגלתי ריקה, אני לחלוטין לא סבורה שאפשר להתפשר על העקרונות שבעיניי הם עקרונות חשובים. אני לחלוטין אינני חושבת שאני לא דתית. אני חילונית כתפיסת עולם מלאה, מבוססת, יורנקת ממסורות שחלקן אוניברסליות, בוודאי שהן רובן אירופיות, אני לא מתחברת לתפיסות עולם של המזרח הרחוק, אני לא מתאבקת באבק בודהיסטי כזה או אחר, לכן תפיסת העולם החילונית, כפי שאנחנו מכירים אותה, צמחה במערב, שם שורשיה, חלקם אגב שורשיה מגיעים מהנצרות, לא מתחבר אל ההיבט הזה, אבל אני לא חושבת שזה מונע להתחבר לעניין של יהדות כזהות. ושם אני בהחלט נמצאת, ואני לא חושבת שיש בעיה בשילוב הזה בין תחושה של השתייכות להיסטוריה היהודית, לתפיסות שקודם כינו אותם כמוסר היהודי. אני לא מתכחשת בשום דרך ואני רואה את עצמי כחלק מהלאומיות היהודית, אלא שהפרשנות שנתפסת בעיניי דווקא באופן פרדוקסלי כפרשנות יהודית יותר קלאסית, היא איננה מתחברת לטריטוריה בצורה חד-חד ערכית. זאת אומרת, במשך אלפי שנים היהדות התגעגעה לטריטוריה, אבל היא לא ראתה צורך לשלוט בטריטוריה הזאת. ולכן אני לא חושבת שיש איזשהו קשר מחויב המציאות בין שליטה בטריטוריה לבין ההרגשה שהטריטוריה הזאת שייכת. יש הרבה דברים שאני מרגישה שייכת אליהם, ואני אינני חושבת שהם חייבים להיות בבעלותי. בהינתן שהנסיבות אינן מתירות את זה, זאת אומרת, אם לא היו שום מכשולים בדרך, כמוני כמותכם, הייתי בהחלט רוצה שכל מה שמוגדר כארץ ישראל בגבולותיה הנרחבים ביותר יהיו תחת שלטון מדינתי ממלכתי יהודי, אבל בהינתן הדברים שעומדים על כף המאזניים מן הצד השני, אני אינני חושבת שזה סותר במשהו את התפיסה היהודית העמוקה, לומר בנסיבות השעה לא יהיה נכון לשלם את המחיר ששליטה בטריטוריה הרחבה הזאת תחייב אותנו לשלם. ואני עוד מעט אחריב, אבל אני עוד אספר קצת על עצמי. אני גדלתי וגרה וגדלתי בגבעתיים. אין יותר דימוי מסוים, לפעמים אני אומרת שאני כמו הקריקטורה על האליטות הישנות, אם אתם רוצים. אמא שלי ילידת צפון תל אביב, גדלה במעונות עובדים, סבא שלי עבד באגד, אבא שלי עבד בחברת החשמל, מעולם לא חסר שום דבר במקרר. הילדות שלי הייתה הילדות של שמש, סנדלים ושוקו, ושל תחושה ילידית מאוד עמוקה. תחושה ילידית במובן הזה שאני בכלל לא עלתה במוחי אף פעם, לא בשלב המוקדם, אבל גם לא בשלב כשהלכתי ללמוד, ואני למדתי מדע המדינה והיסטוריה כללית, אף פעם לא עלתה במוחי השאלה האם יש ספק בקשר שלי למקום הזה. עכשיו, את אותה תופעה אני רואה ובצורה מאוד מאוד ברורה ומאוד מובנת לי אצל הדור השני, השלישי והיום כבר הרביעי, של אנשים שגרים בהתיישבות היהודית, למשל ברחבי, מה שבוודאי כאן נכון לכנות אותו, יהודה ושומרון. אין לי שום סיבה, אין לי שום רצון להשתמש במינוחים כדי ליצור את הקונפליקט הזה. אני בשיח שלי לא קוראת לזה יהודה ושומרון, אבל אני חושבת שאחד הדברים כדי ליצור דיאלוג פורה הוא להשתמש במונחים שלא מתחילים להתכתש על המונחים, אלא מסתכלים על פיסת הארץ הגיאוגרפית ההיא. אני בהחלט מרגישה אצל האנשים שלא התנחלו שם, אלא אנשים שגדלים שם, שהם לתפיסתם באופן אותנטי, ואם תחברו אותם לפוליגרף, הם ילידים לכל דבר ועניין. ובזה הם שונים מדור ההורים שלהם. כי דור ההורים שלהם, או הסבים שלהם, עשה מהלך של יציאה מתוך גבולות הקו הירוק. אגב, כשאנחנו מבקשים היום במסגרת המחקרים שאנחנו עושים אנשים לסרטט את הקו הירוק, אין להם שמץ של מושג איפה זה. אין להם שמץ של מושג, לא מפני מפני שהם מעוניינים לבטל את הקו הירוק, מפני שבתודעה, בקוגניציה של הציבור הישראלי, היהודי, היום, קו הירוק לא קיים יותר.
גם הפוליטיקאים לא יפה.
נכנסתי לאחד, הייתי בשלב מסוים, הייתי סגנית הנשיא של האוניברסיטה שלי, ואני עובד באוניברסיטה פתוחה, חוץ ממכון, ויש לנו הרבה מרכזי לימוד, ואני ביקשתי שישיגו לי מפת קיר, מסוג המפות שמרכז המפות הישראלי מוציא, מפה גדולה כזאת שתועלים על הקיר, אתם יודעים, בחדרי מורים תמיד יש כאלה מפות מגולגלות, כדי לסמן את מרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה. וביקשתי מפה עם הקו הירוק. אין, חברים, אין.
זה דיאלוג פנימי של השמאל.
לא מתחץ כרגע בכלל לשאלה. מרכז מפות ישראל איננו מוציא יותר מפות קיר עם סימון של הקו הירוק. עכשיו, אתם יכולים לבוא ולומר, מה מקודש בקו הירוק? שום דבר לא מקודש בקו הירוק. הקו הירוק נוצר כאשר היו דיונים על שביתת הנשק, הוא לא הגיוני, הוא לא מקודש, הוא לא צריך להיות העיקרון שאליו צריך לחזור או ממנו צריך לצאת, הוא סימבולי לצורך העניין. ברגע שהקו הזה איננו קיים, הוא בעצם יוצר רצף טריטוריאלי, המפה יוצרת רצף טריטוריאלי שמתבטא אחר כך בתפיסה העמוקה, נכון? בין הים לבין הירדן. כן? ואפשר גם לא לסמן גבולות אחרים, אפשר להמשיך עד הפרט והחידקל, אם דווקא רוצים להסיר את כל המשמעויות הפוליטיות שמצוירות שם. עכשיו, כאן יש שאלה מאוד מאוד עקרונית, שאנחנו יודעים שברגע מסוים קרה משהו בהיסטוריה היהודית, שהוא תוצאה של הציונות בשלב א' ושל הקמתה של מדינת ישראל ב', שיצר חפיפה בין השאיפה הלאומית היהודית להגדרה עצמית באשר היא, לבין זיקה לא רק לטריטוריה מסוימת, כי היהדות תמיד כיוונה את פניה לטריטוריה מסוימת. כאשר עלו הצעות אחרות כמו תוכנית אוגנדה, למשל, זה היה ברור שזה לא מתחבר לשום דבר עמוק בקוגניציה, בתודעה היהודית. זה לכל יותר היה פתרון שעה, שאגב טוב שהוא לא קיבל, כי אחרת אנחנו שלא קיבלו את זה, כי בסופו דבר אנחנו היינו צריכים עכשיו להיאבק על קיומנו אל מול תנועות הפוסט-קולוניאליות ואנטי-קולוניאליות באפריקה, ששם מדרך הרגל שלנו היה הרבה יותר בעייתי, מאשר כאן, שגם יש לנו סוג כזה של מאבק, אבל לפחות אפשר להוכיח איזושהי זיקה היסטורית ארוכת שנים, בין אם על ידי התחברות, כמו שעשה בן גוריון ודומיו בשעתו, של דילוג על תקופת הגלות והתחברות ישר לתקופות של ריבונות ישראלית יהודית על המרחב המוכר בשם ארץ ישראל, פלסטינה, או איך שתקראו לדבר הזה, כן? אבל כאן לפחות יש גם בהנמקה העצמית שלנו וגם בהנמקה כלפי חוץ רציונל בתביעה לריבונות על השטח הקרקעי המסוים הזה. ואנחנו אכן יודעים שבמובן הזה הטענה של חלקים ניכרים יותר מהשמאל הלא ישראלי, אבל יש גם באזורים של השמאל הלא ציוניסט הישראלי, טענה שהתנועה הציונית היא חלק מהמסע הקולוניאליסטי מחוץ לאירופה למקומות אחרים. כן? ובמובן הזה אני דוחה את זה מכל וכל, בדיוק בגלל הקשר ההיסטורי העמוק שהיה וחוסר הפיקפוק שלי בזכות הבסיסית לקיום ריבוני יהודי ולקיום ריבוני דווקא במקום הזה. עכשיו, הדיון הוא, ואני חושבת שכאן סלע המחלוקת שלי ושכמותי עם חלקים מסוימים, ולא כולם, בציונות הדתית, בשאלה מה זה המקום הזה? זאת אומרת, איך אנחנו מגדירים את המקום הזה מבחינה אפילו גיאוגרפית פשוטה? מהי דרישת המינימום ומהי דרישת המקסימום ומהו האופטימום? כי אתם יודעים, האופטימום הוא לא המקסימום והוא לא המינימום, הוא מה שאפשר להשיג היום. נדמה לי שבאמת למעט קבוצות, וכאן אני, תכף אני אעבור לכיוון המחקרי, לא לאני המאמין שלי לצורך העניין, וזה אגב דבר שממש לא קל לעשות אותו, וזה להפריד בין אני המאמין שלך או שלך, לבין העבודה המחקרית, ואני חושבת שבמובנים די רבים כן הצלחתי לעשות את זה, כי על בסיס זה יש לי גם את הדיאלוג עם כל כך הרבה אנשים מהציונות הדתית, גם עם הרב קובי דרך אגב, ככה אנחנו נפגשנו בסיטואציות כאלה, ושלא יהיה לכם ספק, אנחנו עמדנו משני קצוות המתרס בוויכוח בדיוק על השאלה הזאת. איך אנחנו קוראים למקום הזה, מה זה הפה הזה, איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר, ואני זוכרת שהיה איזשהו ערב שאחרי כמה לילות מאוד ארוכים, והיה שם הרב יהושע רבינוביץ' והיה שם, you name it, וקובי, הרב קובי אמר לי, כבר כולנו היינו מותשים, הוא אמר לי, את לא שומעת את הגבעה בשומרון שקוראת לך, אל תנטשי אותי. ואני באותו רגע אמרתי, די, זה הפך להיות הזוי. אמרתי לו, הרב קובי, אני לא מדברת עם גבעות, גבעות לא מדברות אליי, אני מדברת אל אנשים. ואנשים, יש כל מיני סוגים של אנשים. יש אנשים שללא ספק אני הרבה יותר קרובה אליהם, בתוך השפה, השורשים, המוצא, הדיאלוג וכדומה. וגם עם אנשים שאני לא שייכת להם, אבל הם, יש להם תביעה היסטורית שאי אפשר להתכחש לה, גם לחלקת הארץ הזאת, ואני צריכה לנסות לראות איפה אני יכולה להגיע למצב תוך כדי מזעור, וכאן אני אומר דבר שאולי בחלקו לא מקובל עליכם, אני רוצה להגיע למזעור של קורבנות בנפש, גם בצד שלי וגם בצד האחר. בעיניי, וזה נגזר כן מהתפיסה שלי, שאלף, אדם הוא אדם באשר הוא אדם, והערך בעיניי הוא שווה של מי ששייך לקולקטיב שלי ומי שלא שייך לקולקטיב שלי. מי שמנסה לפגוע במישהו אחר, בין אם הוא שייך לקולקטיב שלי ובין אם הוא לא שייך לקולקטיב שלי, ברור לי שאפשר לנקוט צעדים דרך הדבר הזה. אני ממש לא נוקטת בתפיסה של להפנות את הלחי השנייה ולומר בשם הרעיון של ההתחדשות הלאומית או של זכות להגדרה עצמית של קולקטיב אחר, אני מוכנה לקבל פגיעה בבני הקולקטיב שלי, בפירוש לא, אבל אני גם לא מוכנה לקבל את הצד השני. כאן יש לי נקודה שהיא בעיניי חשובה ביותר וצריך להביא אותה בחשבון, כן? אני לא יכולה לומר שמישהו ישראל חשוב בעיניי מאשר מישהו איננו ישראל, כל זמן שהוא לא עבר על נושא של שפיכות דמי. בנושא הזה אני לא מתפשרת על, 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 על הדבר הזה. ואני חייב להגיד, אני אתן לכם דוגמה ממש מאתמול, היינו ביומיים, אני ובן זוגי בנופש בירושלים, אני חייבת להגיד לכם, זה היה נופש בירושלים בגלל שהנתב"ג סגור. לא מפני שאני נוהגת לעשות נופש בירושלים, אני עולה לשם לצרכי עבודה והכל בסדר, אבל נסענו לשם לנופש.
תבואו לי קפה אצלי.
שמחה. ונכנסנו דרך שער שכם. הייתה לי תחושה מאוד קשה, ואני אסביר תכף. ולא רק שהייתה לי תחושה קשה, מצד אחד הייתה לי תחושה קלה, כי עמדו שם כמה וכמה אנשים חובשי כיפות, והיה לי ברור שההתייחסות שלי אליהם היא שונה מההתייחסות שלי לאזרחים הפלסטינים, ללא אזרחים הפלסטינים שהיו שם. היה לי ברור מה קבוצת ההתייחסות הראשונית שלי, למרות שאם הייתי יושבת עם האנשים האלה, בלי ספק היו בינינו חילוקי דעות מאוד עמוקים. כן, בדיוק באותה מידה שכשנסענו לעשות שבתון בארצות הברית למשך שנתיים, הילדים שלי הלכו ל-JCC, שזה המרכז הקהילתי היהודי שם, כן? מבלי שאנחנו שומרי מצוות בשום דבר לצורך העניין, אבל תודעה יש לנו לצורך העניין. וכשנכנסנו דרך שער שכם, עמדו שם חמישה אוחזי נשק באופן מאוד בוטה ממשמר הגבול, והייתה שם תחושה של אימה מסביבם. זאת אומרת, האנשים האלה עמדו שם בפוזיציה שנועדה לאיים על הסביבה. ממש כך. זאת אומרת, המבנה שהם עמדו, הצורה שהם עמדו, האופן שהם החזיקו את הנשק באותו רגע, היא נועדה להביע שליטה ומרות. עכשיו, מבחינתי, וממה שאני יודעת היסטורית, פוזיציות כאלה רק גורמות לצד השני להגיב באופן מאוד מאוד שלילי, כמו כל אחד. זאת אומרת, יש דרך ויש דרך. אפשר לשלוט, ובתוקף הנסיבות כרגע אנחנו שולטים באזורים האלה, אנחנו שולטים בירושלים, אנחנו שולטים ביהודה ושומרון. צריך למזער לתפיסתי את מידת ההתערבות בחיי היומיום של מי שחיים שם, בתקווה שבשלב מסוים יהיה הסדר. אני לא חושבת שההסדר עומד מעבר לדלת. ואני חושבת שב-2005 עוד היה איזה שמץ של רעיון, למרות שאחרי האינטיפאדה השנייה כבר הרעיון הזה הלך והתפוגג, האפשרות שזה עומד מעבר לדלת, אבל זה היה 12 שנה אחרי חתימת הסכם אוסלו, עוד היה איזושהי...
האינטיפאדה השנייה זה ב-2000.
לא, לא, אני אומרת, ב-2005 זה היה אחרי שכבר מ-93 היה איזשהו תהליך, עוד היו שרידים... כלשהם של התהליך, שהיום אין כבר, היום אנחנו יודעים שהתהליך הזה קלה ונחרצה, שהוא לא עומד להתממש בעתיד הנראה לעין. ודווקא מפני שהוא לא עומד להתממש בעתיד הנראה לעין, ודווקא מפני שאני לא חושבת שאנחנו עומדים על סיפה של תקופה שבה אפשר יהיה להגיע לאיזשהו הסכם, ואי אפשר יהיה להגיע להסכם מפני ש... כמו שאמר לי מישהו באיזשהו מקום, וזה סכסוך אגררי. אנחנו רוצים אותם באדמה והם רוצים אותנו באדמה. עכשיו, זה ברור שזה לא בדיוק כך, כן? אבל בצורה בוטה, כרגע אין פלטפורמה לשיח. ואני רוצה להגיד לכם, אני השתתפתי בעשרות שיחות של מה שקוראים הערוץ השני. אני אינני יודעת אם אתם יודעים מה זה שיחות הערוץ השני. שיחות הערוץ השני זה כאשר מתנהלות בין שתי מדינות שיחות, אבל הם רוצים לנהל ערוץ שהוא לא פורמלי. כאשר בא שר חוץ מול שר חוץ, זה דבר שתמיד זוכה לגיבוי פרוטוקולי, זה זוכה לחשיפה תקשורתית, זה זוכה בצד של מחויבות. כשאומר משהו שר חוץ, הוא אמר את זה בשם מדינתו. ולכן הרבה פעמים, כאשר מתקיימים מסעים ומתנים כאלה, יש ערוץ נוסף, הערוץ הזה הוא על ידי אנשי מקצוע או אנשים שמקורבים למקבלי החלטות, וכל מה שנאמר שם זה קלם פאדי. אם יוצא מזה משהו, אתה חוזר למקבל החלטות שלך, ואתה אומר, הנה, יש אפשרות יש פתיחות, יש איזושהי זיקה לתפיסה הזאת ולא לתפיסה הזאת. את זה אפשר לנסות. לפעמים מעבירים מה שקוראים non-papers. זה דבר שכתוב על נייר, אבל הוא כאילו לא קיים, כן? ואז הצד השני מגיב על זה, ואתה אומר, את זה הוא מקבל, את זה הוא לא מקבל, את זה הוא מקבל, את זה הוא לא מקבל. הייתי בעשרות שיחות כאלה. והשיחות האלה, ככל שנקף הזמן, די שכנעו אותי שכרגע הסיטואציה לא יכולה להניב שום דבר קונסטרוקטיבי. מפני שככל שנקף הזמן והשנים חלפו, א', נוצרה מציאות אחרת באותם אזורים של התיישבות, לא אלה שאתם אומרים גירשו, עקרו, פינו. ואגב, אני בהחלט חושבת שזו זכות מוקנית למי שנזרק מביתו להשתמש במונחים הכי חשוב, הכי כואבים. אני אינני שוללת את הזכות הזאת, זכותו של מישהו אחר לראות את זה משהו אחר, ואני מיד אתייחס לאלמנט הזה. אני חושבת שהוויכוח על זה של לבוא ולומר מישהו, זה לא בסדר שאומרים גירוש או עקירה או פינוי, בעיניי זה שוב עיסוק בתפל ולא בעיקר, כן? כי אני בהחלט יכולה להבין כל אחד שהוציא אותו מביתו, וכשהוא רואה בזה צד של שרירות לב מצד השלטון. ולכן אני אומרת, אני הייתי רוצה לנסות לצמצם את שרירות הלב שלנו כמי ששולטים באזורים נתונים למינימום ההכרחי כדי לשמור על סדר ציבורי שיאפשר קיום מתקבל על הדעת גם לפלסטינים שגרים שם וגם למתיישבים היהודים שגרים שם. עכשיו, גם הפלסטינים יודעים, וזה אני יכולה להגיד לכם מהשיחות האלה, אף אחד בשום תנאי לא עומד לפנות את כולם מכל שטחי יהודה ושומרון. זה פשוט, הם כבר ממזמן לא שם. ברמה הצהרתית הם לא יכולים לרדת מהמקום הזה, כי אין תהליך. אבל זה די ברור, וכל מי שנוסע היום באזורים האלה, זה לא 8,000 איש של גוש קטיף, זה מאות אלפים, כן? וככל שינקוף הזמן המספר הגדל, כי שיעור הילודה של הציבור הדתי-לאומי ושל הציבור החרדי, שגם הוא נמצא בהמוניו בשטחים הללו, יוצר מציאות אחרת. ומירון בנבניסטי, שאין לחשוד בו שהוא היה חובב של הציונות הדתית, ותפיסת העולם שלו לא באה מתוך כיוון של איזה צו אלוהי שצריך לממש אותו, טען בספריו שהמציאות הזאת היא לא רוורסבילית כבר לפני 15 שנה ולפני 20 שנה, נכון? ואז אמרו, מה אתה מציע? הוא עונה, אין לי מה להציע, כי כרגע אין שום דבר שעומד על סדר היום. אז במובן הזה אני חושבת שאין חילוקי דעות, שאנחנו כרגע לא עומדים לפתחה של תקופה שבה אנחנו נצטרך לקבל הכרעות היסטוריות. גם הממשל האמריקאי מבין את זה, שכרגע לא הולכים לקבל הכרעות היסטוריות. השאלה, איך ממזערים את הנזק? כי הנזק הזה יכול למנוע בעתיד, כאשר ייתכן שבנסיבות כאלה וכאלה יתקיים איזשהו מפנה, שהוא יכול לקרות מכל מיני כיוונים. למשל, הוא יכול לקרות מכיוון של הסכם שהוא בכלל אזורי ולא בילטרלי בינינו לבין הפלסטינים. כי די, משיחות רבות עם פלסטינים, אני נתתי הרצאה אצלם שם לפני 4 שבועות במטה של הפתח ברמאללה, כדי לנסות להסביר להם איך הציבור הישראלי בנוי, ותכף אני אגיע לקטע הזה. הואיל וזה כרגע לא עומד להיפטר, אפשר לנסות לצמצם את הנזקים העתידיים למינימום, כי לא תמיד אנחנו נלחמים, אסור לנו להילחם את המלחמה של העבר. וכאן אני, תכף אני אעבור לדבר על איפה הציבור הישראלי נמצא, אבל אני רוצה לומר לכם שאני שואלת את עצמי שאלה, והמארגנים של האירוע הזה יצטרכו, או אני אשמח, לא יצטרכו, לא חייבים, צריכים להסביר לי, או הייתי רוצה לדעת, למה מחיים את הטראומה? למה עוסקים, כן, זה זיכרון, איש לא מפקפק בזיכרון הזה.
חיים בטראומה.
אבל אני חושבת, יודעת מה אחד הדברים הגרועים בלחיות בטראומה? אחד הדברים הנכונים זה לנסות לראות איך לא משכיחים טראומה, אבל איך לא מעמיקים טראומה?
לא לומדים מהטראומה.
גם אפשר איך ללמוד מהטראומה, זה גם חלק מהתהליך של הבירור. אנחנו יודעים על אנשים שהיו שורדי שואה, שהיו כל מיני דרכים להתמודד עם הזיכרון הטראומטי הזה. אני לא משווה בין שני האירועים, אבל אנשים שעברו חורבן הרבה יותר גדול, היו אנשים שבאמת עסקו כל הזמן בהנצחת הטראומה, ולא הצליחו להשתחרר מזה. והיו אנשים שבנו משפחות, אבא שלי, בנו משפחות, והמשיכו קדימה. הם לא שכחו מאיפה שבאו, לא שכחו מה שקרה להם, אבל הם לא ניסו להנחיח את זה כל הזמן, ובוודאי שהם לא ניסו להנחיח את זה לילדים שלהם.
זה היה עם הציבור הישראלי, לא
נכון. רגע. אנחנו לא פותחים עכשיו את הדיון, בסדר?
אוקיי. ואני רוצה עכשיו לספר לכם דווקא מחקרית על הציבור הישראלי. זה יהיה בסדר, יהיה פה סיכה.
הדברים מעניינים מצד עצמם, ואני חושב שכדאי שנתאפק.
איך בנו היום הציבור הישראלי? מבחינה דמוגרפית, אני מדברת כרגע על הציבור הישראלי-יהודי, מפני שהנאום שנשא בשעתו הנשיא ריבלין ודיבר על ארבעת השבטים, זה אחד הדברים הכי מתאים שיש בהבנת החברה הישראלית. קודם כל, ארבעת אנשים קוראים את הנאום שלו. הוא לא אמר שהעם היושב בציון מחולק לארבעה שבטים. הוא אמר יש ארבע מערכות חינוך, מערכת חרדית, מערכת דתית, מערכת ערבית ומערכת ממלכתית חילונית. אנשים לקחו ואמרו, טוב, הוא בעצם אמר שככה נראית החברה הישראלית, ולא היא, ולא היא.
הוא
זה שקרא, שמישהו כתב לו, וכאן אני יודעת פורשור אפילו מי כתב לו את הדבר הזה, והוא, זה תפס כל כך, אתה יודע, מוצג, סוס מנצח, אתה לא...
בסדר, אבל מה זה משנה אם זה ריבלין או זה מישהו אחר שכתב לו?
אני אומרת, למה זה מטעה? כי א', אם כבר אתה הולך, אם נלך לפי זה, שלושה שבטים, וזה החרדים, הדתיים הלאומיים והחילוניים, משותפים ביניהם או שותפים בהם לתחושת הגורל ההיסטורי והרצון שהמדינה הזאת תישאר מדינה יהודית, גם דמוקרטית, כאן יש שאלות איך, אבל הם רואים במדינה הזאת רוצים לשמור על רוב יהודי, וזה לא משנה איפה אתה נמצא לקשת הפוליטית. ערבים נמצאים לחלוטין במקום אחר לצורך העניין. אז זה לא ארבעה שבטים, זה שלושה אחים, ואחד שבמקרה הטוב הוא בן דוד, אבל לפעמים הוא גם לא בן דוד, לצורך העניין. צריך להבין, זאת אומרת, זה לא מרחקים של ארבע אצבעות שהמרחקים ביניהם היא אותו דבר, ולכן צריך להבין. השסע העיקרי בחברה הישראלית הוא בין הציבור היהודי לציבור הערבי, שכל החזון העתידי שלהם הוא שונה. הוא שונה. ואפשר להגיד זה טוב, אפשר להגיד זה רע, זה לא משנה. מי שקרא את החזונות של העתיד של הערבים אזרחי ישראל, כאשר הם התפרסמו, הבין שכל תפיסת העולם היא שלהם לגבי מה הם רואים בטווח הרחוק, היא שונה משל שלושת השבטים האלה, אם אתם רוצים לקרוא להם כך. וזה מה שאמר עכשיו, לכן מה שאמר עכשיו מנסור עבאס, זה היה דבר שעורר כל כך הרבה ריאקציה בציבור הערבי, כי מה הוא אמר שם? הוא אמר, זאת מדינה יהודית וככה היא תישאר. שזה בניגוד הפוך למה שאומרים המנהיגים של התנועה המשותפת. עכשיו, ערבים אזרחי ישראל מהווים היום כ-22% מהציבור הישראלי, כאשר זו חברה מאוד צעירה, אז כשמסתכלים רק על שיעור בעלי זכות הבחירה שם, זאת אומרת מגיל 18 ומעלה, הם 16%. ולכן כשאומרים כל פעם 20%, הם חמישית, הם לא חמישית בשלב הזה, והם גם לא מתקרבים לחמישית, זה שמה שקורה זה ששיעור הילודה בציבור הערבי נמצא בירידה, והיום הוא זהה בממוצע, לציבור היהודי ולציבור הערבי, זה שלושה ילדים נקודה 11, אני רוצה לראות איך נראה מהנקודה 11 האלה, ו3.13. היהודים עברו את הערבים ב0.2%, כן?
מאז הקורונה.
מה?
מאז הקורונה. לא, באמת.
למה? כי נשארים בבית, עושים יותר ילדים?
לא, כי לא מכניסים בחוץ.
אוקיי, אבל זה המצב, זה כבר, זה המצב מבחינה דמוגרפית. באשר לציבור היהודי, כאן השונות מבחינת שיעור הילודה היא מאוד גדולה. אצל החילונים זה בערך 2.8 ילדים למשפחה, שזה כמעט פי 3 יותר גבוה מאשר בחברה, למשל האירופית הממוצעת, כי ילדים זה ברכה, נתפסים בקטגוריות שונות. מה זה ברכה? אנחנו היינו 2 וכלב, עכשיו אנחנו כמעט 3. אנחנו השתפרנו מבחינה הזאת. זאת אומרת, תפיסת העולם של אנשים יותר צעירים בחברה החילונית היום, היא יותר ילדים ולא פחות ילדים. וזה במקביל גם לעלייה בהשכלה של נשים, שזה בדרך כלל לא נתפס ככה, כי בדרך כלל אומרים, ככל שנשים משכילות יותר, ככה יש יותר ילדים, ודווקא אנחנו, שיש פחות ילדים, אנחנו רואים שדווקא המעמד הבינוני עושה עכשיו יותר ילדים ממה שהוא עשה, מה שעשו ההורים שלי ומה שאני עשיתי וכדומה. המספר הנשאף היום הוא 4, ועושים כ3 לצורך העניין. מה?
4 צריך להחליף את הרכב.
זה נכון, זה באמת, והביטוח, אל תשאלי. בחברה הדתית לאומית זה בערך 5.6 ילדים למשפחה, כשיש הבדל מאוד גדול בין החברה הדתית לאומית בתוך תחומי הקו הירוק, כפר גנים כזה, לבין אלה שגרים מעבר לכפר הירוק ויש להם בתים יותר גדולים, כי החברה הדתית לאומית אימצה במובן הזה את התפיסה שהחברה החרדית איננה שותפה לה, שיש לעשות איזשהו חישוב רציונלי של הכנסה מול מספר ילדים. זאת אומרת, גם החברה הדתית לאומית היום מביאה בחשבון את שטח המגורים, את ההכנסה, מה צריך לתת לילדים, האם ילדים צריכים ללכת לאורתודונט ולחוגים וכו' וכו' וכו'. אז לכן אנחנו רואים שיש פה סוג מסוים של איזשהו לקיחה מכאן ומכאן. מצד אחד את הערך של משפחות גדולות כדבר שמחזיק חברה, וכאן אני חייבת לומר שכמי שבא וחוקרת מדעי החברה, אנחנו יודעים שכאשר התא המשפחתי הוא תא יציב ומעבר לגודל מינימלי, החברה מתפקדת בצורה יותר הרמונית. וזאת בעיה כאשר אתם נתקלים באותן תופעות שהן היום חלק מהנורמה של אב או אם שהם חד-הוריים, כשהיחידה המשפחתית היא מאוד קטנה, ואנחנו רואים שכשהיחידה המשפחתית קטנה, קשה לה יותר לעמוד לא רק בקיום היומיומי, אבל בוודאי כאשר יש משברים, בין אם המשברים הם לאומיים, בין אם משברים הם בריאותיים, כלכליים וכדומה. זאת אומרת, משפחה נשארה ובישראל יותר מהרבה מאוד מקומות אחרים, ובוודאי דמוקרטיות מערביות אחרות, זאת יחידת ההשתייכות הראשונית של אנשים. אגב, זה משותף גם ליהודים וגם לערבים במובן הזה, כן? וכאשר יש אירועים, בין אם הם אירועים כלכליים ובין אם הם אירועים אחרים, כאשר היחידה המשפחתית גדולה ומתפקדת, היכולת לעבור משברים כאלה היא יותר טובה, ובגדול החברה היא חברה יותר יציבה ופחות פגיעה. למשל, אנחנו רואים מה קרה בקורונה במקומות כמו ניו יורק, ששיעור האנשים הבודדים שם הוא עצום, היכולת שלהם להתמודד עם הסיטואציה הייתה פחות טובה מאשר בחברות שבנויות אחרת לצורך העניין. אז אמרתי, ערבים הם 16 או 22, תלוי אם מודדים כולל ילדים או לא כולל ילדים, והציבור היהודי מתחלק כך. 43% מגדירים עצמם חילוניים, תכף אני אחזור למונח הזה. היינו למעלה מ-50, היינו 55, 56, 57, וזה ירד. שיעור החילונים ירד. יש לנו בערך, אני מדברת מגיל 18 ומעלה, בין 12-13% חרדים, חלקם באוכלוסייה עולה, כי שיעור הילודה שם הוא בקירוב 7 ילדים בממוצע למשפחה. כמובן שיש גם משפחות יותר גדולות, אבל זה נוצר האיזון. יש כ-15%, מה?
הוא בירידה?
לא, הוא לא בירידה.
גם בירידה.
חברים,
שי בן חיים קורא סטטיסטיקות כראות עיניו. אני קוראת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כמובן שיש הבדלים גם בין סוגים שונים. חרדים מודרניים כבר יהיו להם פחות ילדים. הם בערך 10% מבין החברה החרדית, הם היום מגדירים לפי הגדרה עצמית כחרדים מודרניים. יש לנו בערך 15% דתיים לאומיים לכל נגזרותיהם, כולל אלה מהחברה היהודית, כ-15%, שבערך 6% מתוך ה-15% הם אלה מה שאנחנו קוראים תורנים, ובמחוזות אחרים קוראים להם חרדלים, איך שאתם רוצים, תבחרו את המונח שאתם רוצים. והשאר הם מסורתיים, בין 30 ל-35% מסורתיים. עכשיו, מסורתיים, שזה עמך ישראל, אם אתם רוצים, כי מבחינה מספרית הם מאוד גדולים, הם קבוצה שניצבת בפני שאלה קיומית. השאלה אם הם בכלל קבוצה, מפני שזה למעשה מרחב דמוגרפי, הייתי קוראת לו כך.
ספרדים.
חלקם הגדול ספרדים, חלקם הגדול, במחוזות שלי לא אומרים ספרדים, אומרים יוצא מדינות המזרח.
פריפריה.
הנקודה היא, ומעניין מה שנאמר כאן, מפני שיש אנשים שמתנהגים כמסורתיים, אבל הואיל והם אשכנזים והם ממעמד יותר גבוה, הם לא מזהים את עצמם כמסורתיים. אבל אם אנחנו נסתכל על כל המרחב הזה של, יש, בואו נגיד, יש את המסורתיים הקלאסיים שהם באמת מזרחיים, דור ראשון ושני, שלישי כבר יש חלקם שהם עברו תהליכים של או התחזקות מצד אחד, ואז הם נמצאים כבר במרחב או הדתי-לאומי או אפילו החרדי, כן? ויש כאלה שעברו לכיוון היותר חילוני, תרצו, מערבי, אני אפילו לא רוצה לקרוא לזה חילוני, ותכף אני אגיד לכם למה לא. כי יש היום תזה, אם אתם מכירים את שני החוקרים, שמואל רוזנר וקמיל פוקס, שהם כתבו את הספר המעניין שלהם על היהדות הישראלית, ובעצם אומרים, אין דבר כזה חילוניים למעשה. כולנו נמצאים על הרצף בין חילוניים לבין מסורתיים, כי גם מי שמכנים את עצמם חילונים, הם בעצם לא חילונים. לכן כשפתחתי את דבריי ואמרתי לכם שאני חרדית חילונית, אני שייכת לקבוצה של בין 3% ל-5% בציבור היהודי היום, שהם באים ואומרים, אנחנו חילונים, אנחנו חילונים כי לא בגלל שאנחנו לא עושים ליל סדר, אנחנו כן עושים ליל סדר, בטח לא ליל סדר לכל הלכותיו, כי מבחינת הזהות אנחנו שם, אבל זה כל השאלה האמונית, כאן הוויכוח הגדול, ה-5% האלה, שהייתה איזושהי תפיסה שאם העלייה הרוסית הם מאוד יגדלו, זה לא קרה. למה? תכף אני אסביר למה זה לא קרה, אבל הקבוצה הזאת היא קבוצה מאוד שולית בציבוריות הישראלית. היא שולית, יש לה הרבה קול, יש לה הרבה הון אנושי, יש לה הרבה אמצעים שבדרכם היא מבטאת את עצמך, שזה קצת מבלבל לגבי הגודל האמיתי שלה. כי כל מי שנמצא מעבר ל-5% האלה, ואם תרצו, אם יהיה לי יום טוב, אז אני אגיד 7%, למרות שזה לא קורה, אבל זה נותן לי הרגשה יותר טובה. הקבוצה הזאת, מה-5% האלה לכיוון המסורתיים, הם למעשה פשוט מחליטים על מינונים שונים של כל מיני דברים. שזה גם המסורתיים למעשה עושים, כי למה למסורתיים קשה להגדיר את עצמם כקבוצה? כי הם עושים מה שקוראים cherry picking, הם כותפים את הדובדבנים שמתאימים להם. אז אני לא רוצה לחזור על הקלישאה בבוקר בבית כנסת, בערב, אחרי צהריים הולכים לכדורגל, כי זה לא, זה עושה רדוקציה. בעצם יש שם איזושהי אמירה. א', אין להם רב, זאת אומרת, כקבוצה, כן? יש להם כל מיני התייחסויות לכל מיני דמויות עם סמכות דתית כזו או אחרת, והם לוקחים, גם משם הם לוקחים מה שהם מתאים להם. במובן הזה, הם הקבוצה הכי פוסט-מודרנית שאתם יכולים לחשוב עליה, כמה שהם לא חושבים על עצמם כקבוצה כזאת, מפני שהם יוצרים להם עצמם קומבינציות אישיות. יותר מזה, במשפחות המסורתיות היכולת שלהם להכיל גוונים שונים בתוך אותה יחידה משפחתית, היא עולה כמעט על כל הקבוצות האחרות בציבוריות הישראלית היהודית. כן? כי יש שם כאלה שהם לחלוטין לא דתיים או לא מקיימים, לא שומרים מצוות, ועדיין הם יושבו לשולחן השבת יחד עם עם ההורים שכן הלכו, שכן הולכים לבית הכנסת, ואתם רואים כאלה שאורחות החיים שלהם יותר מסורתיות, וכאלה שאורחות החיים שלהם הם פחות מסורתיות, ועדיין הם יכולים להכיל את זה. אגב, בשורה רעה שיש לי לתת לכם, גם בציבוריות הדתית-לאומית, אחד מכל בין 4-5 ילדים לא יהיה דתי יותר. זה לפי אבישי בן חיים אומר משהו אחר? אבל בוא נהיה קונסרבטיביים. יש כאלה שאומרים שקונסרבטיביים, לא, לא, לא מציע לכם להיות קונסרבטיביים. בוא נהיו שמרנים בערכות שלנו. כן? בוא נגיד, בין 20-25 אחוז, הם נוטשים את אורח החיים הדתי.
דתל"שים.
כן? הם, חלקם מגדירים את עצמם דתל"שים, חלקם אפילו מגדירים את עצמם חילונים, חלקם מסורתיים, שזה גם דבר שאנחנו לא כל כך יודעים, כי אין לנו אפשרות הרי לתעד אותם.
יש סקר גוטמן.
אני עושה אותו. אני עושה אותו. כן, אבל זה פחות, אנחנו חייבים להדביק שמות לקטגוריות, כי אחרת איך אפשר לכתוב דוח כשאין שמות לקטגוריות? אז הם דתל"שים, אבל מספר הקטגוריות של דתל"שים הוא כמעט כמספר הדתל"שים. נכון? אתם יודעים את זה לצורך העניין. עכשיו, אצל החרדים יש יציאה בשאלה. יש, והנה, אם אתם רוצים
להשלים.
אני לא
מספיק להגיע לשלב
השאלות
מהקהל,
אם אתם רוצים להשלים את דמותי המוזרה בעיניכם, אני מתנדבת שנים בהלל. ואני עוסקת באנשים שיצאו מהחברה החרדית. אנחנו מדברים היום על משהו כמו 3,000 בשנה שאנחנו יודעים בפירוש שעוזבים את החברה החרדית. כ-3,000 בשנה. אבל א', אנחנו לא יודעים על כאלה שיצאו ולא הגיעו לשום קשר עם אף אחת אף אחד מהגופים שמסייעים לקבוצות האלה. מי שיצא וישר הלך ללמוד באוניברסיטה, אנחנו לא, אי אפשר לדעת עליו, אבל זאת הערכה היותר שמרנית של המספרים. השינוי הוא שא', בעבר יצאו יותר גברים מנשים, והיום יש דמיון במספר הנשים שיוצאות והגברים שיוצאים, ואגב לנשים יותר קל, כי בדרך כלל הן יוצאות עם איזשהו מקצוע שאפשר לעשות איתו משהו, הן מורות לחינוך מיוחד, הן מנהלות חשבון, הן למדו תכנות וכדומה, בעוד שהגברים החרדים שהם יוצאים מצבם גרוע ביותר מבחינת היכולת, ואם הם עזבו משפחה ועוד צריכים אחר כך לשלם מזונות, היכולת שלהם להגדיל את העונשי שלהם מאוד קטן, ובית יש יותר ויותר תופעות של משפחות צעירות שיוצאות כמשפחה קטנה.
מה זה באחוזים?
אנחנו לא.
מה, מבין היוצאים? זה עדיין לא מספרים שאפשר לעשות. אוקיי. אז בואו נחזור לסיום, אני רוצה לדבר באמת על הנושא של גוש קטיף. מה המשמעות של הדבר הזה? אני אענה על כל השאלות אחר כך כמה שאתם רוצים, לא מתחמק. אז תראו, מה שקרה שם זה שהמדינה בתוקף סמכותה כריבון, עם העומד בראשה, ואף אחד לא ישייך אותי פוליטית לשרון ככה או אחרת, כמו שאבא שלי שרת אצלו, אבא שלי הגיע כשורד שואה, והוא היה חייל בודד ושרון אימץ אותו. אבל מהרגע שקרו שם כל מיני דברים ואני לא שואלת לדבר הזה. אבא שלי אגב היה איש אצל, ואמא שלי עבדה בעיתון דבר כל הזמן, ואצלנו על תלנה טבעה יום יום עד שנות ה-70, הייתי יושבת ככה עם הצניחה ואומרת, מחר הם התגרשו, מחר הם התגרשו, כי הם התווכחו על פוליטיקה, לא על שום דבר אחר, נשארו עד שתמו חייהם. אבל אני יודעת לשיר את כל השירים של זה. המדינה כריבון,
שמש העמים.
לא, דבר זה לא היה שמש העמים, זה היה מפאי, זה לא היה מפ"ם. זה היה לגמרי בן גוריון. המדינה כריבון קיבלה החלטה. עכשיו, זה היה בסמכותו של הריבון. מבחינה פרוצדורלית, מבחינה פרוצדורלית התקבלה החלטה. אז נכון ששרון עשה כמה שטיקים בדרך, המשאל שהוא עשה בין מתפקדי הליכוד ובתוך העשייה שלו הוא עשה את זה, אבל בתוקף סמכותו הוא לא עבר על, 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 על שום לב. ולמה זה חשוב? מפני ש... ואגב, הסמכות העיקרית של מדינה זה הגוף היחיד שמותר לו להפעיל אלימות בתוכה וכלפי חוץ. זה ההגדרה של המדינה המודרנית, של בעצם היא היחידה שמותר לה, כדי למנוע הקמה של מיליציות כאלה ואחרות, נכון? לצורך העניין. אלטלנה היא דוגמה טובה לכך שהמדינה בעצם פרקה מנשקם מי שיכול היה לי. הם אומרים שהם רצו לתת את הנשק. אולי אנחנו לא נדע את זה לעולם, אבל המדינה כריבון פעלה על פי חוק וסדר. עכשיו, אפשר להציג אין ספור נימוקים מדוע זה לא היה על פי הצדק, מדוע זה היה על פי החוק. הנקודה מה קורה כאשר אנחנו מתחילים לומר זה לא לגיטימי. עכשיו, יש הבדל בין לא לגלי ולא לגיטימי. לא לגלי זה שהפרוצדורה לא הלכה לפי הפרוצדורות, שכפי שהיא צריכה ללכת. לא לגיטימי זה אומר, אולי זה היה לגלי, כשר אבל מסריח. זה ההבדל בדיוק לצורך העניין. הסכנה הגדולה כאשר מתחילים לומר, אוקיי, זה היה פרוצדורלי, אבל זה היה לא לגיטימי, ולכן מותר לי להרים נשק נגד הנציגים של המדינה, מה שלא נעשה, ואני חושבת שזה נפלא שלא נעשה, ולכן אני לא מסכימה לשאלת החטא, חלק מרשימת החטאים. אני חושבת שהציונות הדתית, או מתנגדי ההתנתקות גירוש, whatever, רכשו את עולמם להרבה מאוד שנים בעובדה שהם הכירו בממלכתיות, עשו מה שמותר לעשות במסגרת של התנגדות אזרחית, ובסופו של דבר קיבלו את ההחלטה של מקבלי ההחלטות המוסמכים לקבל אותה. בעניין הזה הם באמת עשו מהלך שרבים חשבו שהם לא יעשו. רבים חשבו שהם לא יעשו. והעובדה שזה כן נעשה, שהיה פינוי שעבר בלי שפיכות דמים, give and take, שבסופו של דבר קיבלו את סמכות המדינה, לא מרדו בממלכה, תרמו לחיזוק המדינה ולא להחלשת המדינה. בהיות הציונות הדתית מי שרואה במדינה אפילו קדושה, שזה דבר שקשה לי להתחבר אליו, אבל אני יכולה להבין אותו, בניגוד לחרדים שאינם רואים קדושה במדינה, שמי שהתנהל כמו שהוא התנהל, שרת את האג'נדה הבסיסית של הציונות הדתית. עכשיו, הציונות הדתית כן החליטה שהיא רוצה לקחת את השלטון, לא במובן השלילי של המילה, בהחלט במובן החיובי של המדינה, במובן של המשחק לפי כללי המשחק האקדמי, וכל הנימוקים לעבור מהקרון אל הקטר. אז במחקרים שאני עושה באופן מאוד שיטתי, ואם אתם רוצים להיכנס, א', ב-2014 פרסמתי ספר שזכה להרבה תעודה דווקא בציונות הדתית, קוראים לזה דתיים סימן שאלה, לאומיים סימן קריאה. הציונות הדתית וכו', וזה ניתוח אב קרס שרבות הופעתי במקומות שונים, שעשה באמת מיפוי של הפנימיות של החברה הציונית הדתית. כי אתם יודעים טוב ממני שהיא לא עשויה מפיסת בד אחת, יש בתוכה גוונים... למה יש בתוכה גוונים שונים? מה שלא היה בתוכה בשנות ה-50, מפני שהיא גדלה והיא פרחה, מפני שהיום הציונות הדתית היא אחד הכוחות המובילים בחברה הישראלית, ויש שאוהבו את זה יותר ויש שאוהבו את זה פחות. הנוכחות שלהם בכל מוקדי הכוח של החברה הישראלית, מן הצבא, אל התקשורת, אל עולם העסקים. מה? שמעתי עליו. ובמובן הזה, כששוחחתי כאמור בשבוע שעבר עם הרב לוינשטיין, והוא פרס את תפיסתו לגבי הצורך בהשתלבות, אני חושבת שהמהלך שעשתה החברה הדתית-לאומית מקבוצה מאוד פריפרלית בשנות ה-50, ה-60 ואפילו בשנות ה-70, עדיין התנהלה המסע ומתן שגולדה ניהלה עם זבולון עמר, זה היה מעמדה של קבוצה שמנסה לנסות להתחיל להשפיע, ובאמת הציעו להם בוטנים וגרעינים לתוך העניין, אבל בסופו של דבר הקבוצה הזאת עצמה עשתה שינוי מאוד מהותי בהחלטה שלה כן להשתלב ולא לעשות הפיכה, אלא להיכנס לתוך, יתרה נכון את מוקדי הכוח של החברה הישראלית ושל החברה המודרנית המערבית, ונכנסה לשם, ואנחנו רואים את זה היום בכל מקום. במערכת המשפט אנחנו רואים את זה, לא בהכרח בית המשפט העליון, אבל במערכת המשפט, בכלכלה, בעסקים, בהייטק, בצבא, באיפה שאתם רוצים. עכשיו, הדבר הזה, אני מסיימת. נותן לה יתרון יחסי בעתיד המאוד קרוב, לא בעתיד המאוד רחוק, לא בהכרח לטעמי, אבל כחוקרת אני חייבת לראות את הדבר הזה, והיא פיתחה לעצמה פריפריה מאוד גדולה, כי חלקים גדולים מהציבור המסורתי נושא עיניים לציונות הדתית ורואה בה איזשהו מסעת נפש, רצון להשתלב שם. זאת אומרת, זה לא רק, כאשר אנחנו במחקר הזה שעשינו ב-2014, ואנחנו שאלנו איך אתה מגדיר את עצמך, לפי הסולם של למ"ס ככה וככה, וקיבלנו את המספר המוכר של כ-15% שהגדירו את עצמם כדתיים לאומיים. אבל שאלנו שאלה אחרת. לאיזה קבוצה אתה משייך את עצמך? באיזה מידה אתה מרגיש את עצמך חלק מהציונות הדתית? ושם הגענו כבר ל-23%. זאת אומרת, ב-2014, זה בטח גדל היום, וכתבנו את זה, ואחר כך משתמשים במספר הזה היום, כי זה מה שאומר שאתה לא צריך להיות דתי-לאומי בשביל להרגיש חלק מאותו מחנה תודעתי שהוא המחנה הדתי-לאומי. מצאנו שם כמובן הרבה מסורתיים, מצאנו שם חרדים מודרניים, מצאנו שם חילונים שמבחינתם הרעיון הלאומי יותר חזק משאלת היותם חילונים או משהו אחר. זאת אומרת, זה מחנה שהגודל האלקטורלי שלו בבחירות הוא קצת מטעה, מפני שהתודעה היא הרבה יותר רחבה מאשר הביטוי של זה בכיסאות. עכשיו, בבחירות האחרונות קרה משהו מאוד מאוד דרמטי, מפני שיש לכם שתי מפלגות אני לא רוצה להגיד מתיימרות, אני לא מתכוונת באופן שלי, שרואות את עצמן כנציגות האותנטיות של המחנה הזה, והן באותו גודל. הם אף פעם לא היו שתי מפלגות שהן היו באותו גודל. מאבק הזה יכול לקרות לו כמה דברים, ובזה אני אסיים. יכול לקרות שיהיה ממש פילוג, ואז המחנה הדתי-לאומי יתפלג, ואני לא יודעת באיזה פרופורציות. זה באמת שאלה שאנחנו לא יכולים לענות עליה היום. זה במידה רבה פונקציה של איך הממשלה הזאת תתפקד עד סוף דרכה, כי בנט...
מתי סוף דרכה?
לא בקרוב כל כך. צר לי. אם היא תצליח to deliver, אז יכול להיות שהרבה מבין בעלי כיפת 10 שקל הסתכלו על ההישגים בתחום הכלכלה, בתחום הזה וזה, וישארו עם ימינה, הבית היהודי, איך שיקראו לזה, אי אפשר לדעת איך שיקראו לזה הלאה, ויכול להיות שהאכזבה תהיה כל כך גדולה שתהיה נטייה למפלגת הציונות הדתית. אני בדיוק כתבתי מאמר, פותחת אותו בציטוט משייקספיר, והוא אומר, מה יש בוורד חוץ מהשם שלו? זאת אומרת, הקונספט של וורד זה השם של הוורד, זה לא הפרח בעצמו. ברגע שמפלגה קוראת לעצמה הציונות הדתית, מה היא אומרת? אנחנו הציונות הדתית, כל השאר הם דברים אחרים, כן? עכשיו, מפלגה כזאת, הואיל וא' היא חברה שם עם גורמים אחרים, וב' היא יותר רדיקלית בתפיסת העולם שלה, בשאלת הבלנס בין דמוקרטיה לבין יהדות, ועכשיו אמר אבי מעוז, אתמול, נכון? אמר שצריך להוריד בכלל את הדמוקרטיה, להשאיר רק את היהודית, אמר את זה. אז אנחנו לא יודעים לאן זה ילך, אבל חברים...
או פילוג
שיקרה, או שימינה בסוף תידלדל כל כך ואולי תתחבר חזרה לליכוד, אם נתניהו ילך אז יש סיכוי שבכלל שקד וכולי ירצו לחבור לזה, או שהציונות, מפלגת הציונות הדתית בתפיסה הרדיקלית שלה תתרחק מהמרכז שוב, ואז יכול להיות שהיא תחזור להיות מה שהייתה מפד"ל לפני הרבה מאוד שנים, מפלגת פריפריה. אני לא צופה, זאת אומרת, יכול להיות שהייתי יכולה לחלום על זה, אבל לא נראה לי שזה הולך לקנות. חברים, תודה רבה, אני אשמח
לענות על
שאלות. תודה רבה. לא נותרנו הרבה זמן, אבל אני כן רוצה, לפני שנפתח את זה לדיון רחב, אני כן רוצה להעמיק עוד טיפה על בסיס מה שדיברתם. ואני יודע שמבחינה מתודולוגית עשינו פה בעיה קשה בזה שהכנסנו את עצמנו לקלחת של גוש קטיף, ומה שאני אנסה לעשות עכשיו זה באמת לרחף מתוך הדברים שפתחתם לכם, איזושהי ספירה רחבה יותר, שמעסיקה אותנו בסדרה הזאת. כי בסופו של דבר, גם שתי הגישות האלה וגם מה שפגשנו היום, קשורים ויושבים על אותו סיפור ציוני. סיימתי עם הבדיחה של, לא בדיחה, אבל האמירה של אבי מעוז על היהודים ודמוקרטיים, ואני חושב שבמשך הרבה מאוד שנים הייתה אינפלציה אדירה בסימפוזיונים של יהודים ודמוקרטיים. אני חושב שאחד הדברים הכי מרכזיים שהסימפוזיונים האלה פספסו, זה שבדיון שבין יהודי לדמוקרטי, תמיד היה מעין מוסכמה כזאת שבה אתם הדתיים דברו על היהודי, אנחנו החילונים נביא את הדמוקרטי ונוכל לעשות, כך להסתדר. כי בסופו של דבר נדמה לי שהוויכוח העמוק, ואני חושב שמשם אנחנו יוצאים, זה שבסופו של דבר הדתיים רוצים להגדיר מהו הדמוקרטי והחילונים רוצים להגדיר מהו היהודי. זאת אומרת, זה לא שכל אחד מהצדים לא מביא את הצד, את הצד שלו לחתונה הזאת, אלא להפך. ודווקא במובן הזה אני רוצה להחזיר את שניכם לסיפור הרחב שאותו אנחנו מספרים, ובין אם אנחנו רואים בהתנתקות כשר אבל מסריח, ותהליך התבגרות של החברה הדתית ביכולתה לקבל את כללי המשחק, ובין אם אנחנו רואים בה את אחד מהחטאים הגדולים. בסופו של דבר, הנה, יושבים כאן, לפי המחקרים, 5% מהאוכלוסייה, כל אחד מהצדדים. אולי 5%
רגע, אני לא יודע אם אתה מזהה אותי, אבל בסדר.
אבל ה-5% האחרים קיימים. ויש פה 5% אחרים שמספרים סיפור אחר, ורואים בהם סיפור אחר. ולכן, מעניינת אותי השאלה, ואותה אני אשמח להפנות לשניכם, לא השאלה של איך מסתדרים. זאת שאלה שיש לה דרכים שונות של איך מסתדרים, אלא מה הסיפור שהייתי רוצה לספר לילדיי, שהייתי רוצה לספר איך, לי יש סיפור מאוד מאוד ברור על איך אני מספר את העקירה מגוש קטיף, ולהפך, אני חושב שיש סיפורים הפוכים. אבל איך אני מספר את הסיפור הזה, או איך אני רואה את הסיפור הציוני הזה, כשאני יודע שזה לא הסיפור, או זה לא האופן שבו אחוז נשאר.
תרשי לי, לומר, אני חושב שגם לאנשים יש זכות...
אבל אני לא בטוח שמספיק זה בקריצים.
אנשים יתאפקו כל הזמן, ואתה חונק אותם.
אני אשמח...
הוא מבקש שתשאלו את השאלה הזאת.
בדיוק. אני
אנסה להתייחס לדבר הזה, כי אני חושב... אבל אני חושב שכדאי בכל מקרה שיהיה קבוצה מסוימת של שאלות, וגם שיגידו למי זה מופנה, ונשתדל לענות בקצרה, אבל אי אפשר לרכז את הכל מסביב לשאלה של המארגן, זה לא פייר.
תלוי אם אנחנו עובדים בדמוקרטיה. יש פה החלטה פרוצדורלית, גם אם מסריחה. צריך לדעת לקבל אותה. אז לתוך המרחב הזה, אני אשמח מאוד להתקדם על דברים.
אני מציע שבכל זאת השאלות תהיינה שאלות, אם אפשר כמה שיותר ממוקדות.
אז אני אשמח קודם כל שתתייחסו לנקודה הזאת ולאחר מכן. אני אשמח שכל אחד מכם ינסה...
מה הסיפור לגוש קטיף?
לא מה הסיפור לגוש קטיף, מה הסיפור שהרב מספר, או מה הסיפור שאתה מספר, ביחס לסיפור השני. איך אתה רואה את הסיפור השני? באיזה מקום הוא חלק ממך, או אתה מתייחס אליו?
טוב, אני רוצה להגיד על זה משהו, אם אפשר, בכל זאת. יש ב... הייתי אומר, איזה תגובה שאני רואה בשמאל הישראלי בשנים האחרונות, מה שאמרה לי פעם פניה עוז, ביתו של עמוס עוז, היא אמרה, אני היום שייכת למיעוט שהיה פעם רוב. וזו תחושה קשה, אפשר בהחלט להבין. והיא אמרה לי, ואני רואה את זה הרבה בשיח השמאלני, שהאידאל הוא בעצם החצר הים תיכונית. בית שבו נותנים לכל אחד את הפינה שלו, איזה מין קונפדרציה שוויצרית, שבה יש, אפשר לומר, מין אוטונומיה חרדית, אוטונומיה דתית, ערבית, אוטונומיה גם שמאלנית או חילונית, או איך שתרצו לקרוא לזה. ואני חושב שבשיח שהיה כאן, מה שאני שמעתי, ההרצאה הייתה מאוד מעניינת, אני רשמתי כמעט את הכל, יש מה שנקרא ניסיון לצלם את המציאות במצב נתון. כלומר, הצדקה הרעיונית לציונות, לכיבוש או אי-כיבוש, דמוקרטיה או לא דמוקרטיה, השיח הזה משתנה יחד עם שינוי המציאות. ולכן מאוד קשה גם לתפוס רגע מסוים בתוך ההתפתחות של המציאות, ולומר זה האידאל.
נכון.
זה ברור. כלומר, נגיד פתאום יהיה איזשהו שינוי דמוגרפי קל, ייתכן מאוד שחלק גדול מהסטטיסטיקות האלה ישתנה. או מהשיח שלך.
זה לא כל כך קורה. זאת אומרת, הדברים האלה לא משתנים, קמנו בבוקר ופתאום היו להיות שישה ילדים בבית. מבחינה כדי לשנות את הדמוגרפיה.
כן, אבל למשל, מה שאמרתי על הקורונה. הקורונה מנעה כניסה של זרים לארץ. עובדה.
Okay.
עובדה, ואנשים שעובדים בתחום הזה של ההגירה אמרו לי שזאת אחת הסיבות לעלייה הדמוגרפית היהודית. זה משל. עכשיו, טוב, אולי את מכירה את זה יותר טוב ממני. עכשיו, בכל מקרה, מה שאני כן רואה, והוא זה הסינרגיה שקורית במדינה. כלומר, בסופו של דבר, אנחנו באים מנקודות מוצא ייתכן מאוד שונות, אבל המציאות, עם כל מה שיש לי ביקורת על המציאות, המציאות מקרבת. היא שמה אותנו באותה אסירה, לא בגלל שאנחנו סובלים להיות באותה אסירה, אלא בגלל שיש תחושת ייעוד. וייעוד משותף, שיש כאלה שירצו להגדיר אותו כיצירת העם הישראלי, כמו שאלף בית יהושע ניסה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו חיים בעולם אחד. והאתגרים הם אותם אתגרים. אנחנו בני אדם, כולנו. ולכן אני... יש לי מה שנקרא אופטימיות קרונית בנושא הזה.
אני בכל זאת שאלה לך, הרב.
כן, בבקשה.
אני מרגיש שאתה...
שאני מתחמק, כן. לא, זה לא הרבה.
יש פה סיפור שהוא נמצא במחלוקת.
ברור שיש נקודות מחלוקת בלי סוף. לפחות אני יכול להביא לך איזה 8 נקודות מחלוקת.
הוא מספר סיפור ציוני אחר. והאם אנחנו כמדינה, כחברה, כבית ספר...
אבל סבא שלי היה רב, אתה מכיר את זה? כלומר, החילוני יספר לך שהסבא שלו היה רב. החילוני בדרך כלל, אני לא יודע מה המצב של תמר, אבל החילוני הוא בדרך כלל אורתודוקסי במדינת ישראל. כלומר, כשהוא תומך בתנועות הרפורמיות זה בגלל שהוא אנטי דתי. אז כך שזה לא בדיוק כמו שאתה מתאר. כלומר, אני זוכר שטומי לפיד, שאלו אותו איך הוא עושה את ליל הסדר, האם הוא אומר גם את שפוך חמתך אל הגויים. הוא אמר, אני אומר את כל המילים של ההגדה. עכשיו, אני לא חושב שהוא האמין בכל מה שכתוב בהגדה. אבל הזהות, כמו שתמר אמרה, הזהות שלו הייתה כזאת של קורא ההגדה. ברור. וזה משמעותי, אני חושב. אגב, אני רוצה להעיר הערה קטנה לגבי הנושא המסורתי. אני בשבוע הבא מוזמן בכנסת לדיון על המסורתיות בישראל. אני בהתחלה התנגדתי להגיע. אני אמרתי, אני חושב שאתם רוצים לקדם את הקונסרבטיבים. אמרו, לא, 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 לא התכוונו לזה בכלל. אנחנו התכוונו שיש חלק גדול מהציבור הישראלי, שהוא פחות או יותר הציבור הליכודי, שהוא...
ליכודי,
כן? שהוא מסורתי בפועל. וכאן הנקודה הספרדית שאני העליתי, יש הבדל גדול מאוד בין מסורתיות אשכנזית לספרדית. האשכנזים רוצים כל דבר שיהיה לו בסיס אידיאולוגי. כלומר, אם אני לא מקיים את כל ההלכות, יש לי ביסוס אידיאולוגי להתנהגות הזאת. אצל הספרדים זה לא ככה. ולכן באמת הפתח פתוח. יכול להיות שאני מחלל שבת, אבל שנה הבאה אני אשמור שבת, ואני לא צריך לעשות הכרזות, בגלל שלא שיניתי אידיאולוגיה. כלומר, הרב האורתודוקסי הוא הנורמה של ענייני התורה, וכל השאר זה כבר קשור לבחירה האישית שלי, ואני לא צריך להצדיק את זה. במובן הזה אני חושב שזה מאוד משמעותי, ההבדל גם בין ספרדים לעדות המזרח. עדות המזרח היום זה יותר מזוהה עם ש"ס, וההתחרדות הליטאית ספרדית. כן, זה הייתה הערה. אגב, אני מאוד שמחתי לשמוע שאת לא התחמקת מהשאלה של מה זה הפה שאנחנו נמצאים בו. אני שמתי לב שבהרבה מאוד כסים ממלכתיים, אז תמיד יש איזה, למשל איש צבא או משהו כזה, שבכל כבוי אומר, אנחנו עדיין נלחמים על הזכות שלנו לחיות כאן. כשבעצם לא רוצים להגיד מי זה אנחנו, לא רוצים להגיד מהי הזכות, ולא רוצים להגיד מה זה כאן. לפחות את מעלה את השאלה של מה זה כאן, וזה, אני מאוד הרחתי את הנקודה הזאת.
זה מפני שכשלומדים מתודולוגיה במדעי החברה, יש הגדרה שהיא הגדרת על, ואנחנו חייבים לצורך מחקר לתרגם את זה להגדרה אופרטיבית. למה אתה מתכוון כשאתה אומר?
כן, ברור.
ולכן אני לא רואה את עצמי פטורה מהצורך להתייחס לנקודה הזאת. אז איזה סיפור? קודם כל, אין לי שום סבא רב. סבא אחד שלי היה סוחר נעליים, וסבא שלי, השני שלי היה רואה חשבון של אגד.
אם תחפשי עשרה דורות אחורה.
אני לא יודעת, אין לנו עשרה דורות אחורנית, ואני חושבת אגב שזה התחנכנות דתית שאני, של חילונים, שמעוררת בי תמיד איזושהי אי-נוחות רבה, מפני שזה, זאת אומרת, אם אתה אדם דתי ושושלות רבניות משחקות אצלך תפקיד כי אתה אומר זה איזשהו תג איכות, אז סבבה, אבל אם אתה לא שייך לכל הדבר הזה, כמו שאני בכלל לא רוצה להתערב לרבנות את מי תסי ואת מי לא תסי, זה עניינם של אנשים שזה מאוד חשוב להם ואני לא רוצה להתערב בדבר הזה בכלל. אבל איזה סיפור אני אספר? אני אספר סיפור שהתקבלה החלטה שהיה חלק גדול ומשמעותי בציבוריות הישראלית שלא היה מקובל שעליו לא הייתה מקובלת ההחלטה הזאת, ובכל זאת הוא קיבל את מרות המדינה ולכן מגיע לו צל"ש על זה. זה הסיפור שאני אספר. עכשיו, איפה אני עמדתי בשאלה הזאת? אני חייבת להגיד לך שמה שהייתי ב-2005 זה לא איפה שאני נמצאת היום. אני לא בטוחה שמצבנו היה יותר טוב אם לא היינו עושים את זה, אבל אין ספק שהלוז של העניין זה היה דווקא קבלת עול מלכות של המדינה, ואני חושבת שזה דבר מאוד משמעותי. ועכשיו אתם יכולים
לשאול. אני חייב להגיד לך את זה
שאנחנו... הוא לקח לכם את הזמן, לא אנחנו.
אני באמת רוצה לסגור עם זה גם את הסדרה. אני חושב שזה... נדמה לי, וזה המהלך שאותו אנחנו נסים להוביל כאן בסדרה, שהלוואי לנו לא טיפה זמן, אבל שתי התשובות הללו, לפחות מבחינתי, הם שתי תשובות שבהן בסופו של דבר...
לא נתתי שום תשובה לשאלה שלך.
כל אחד מהסיפורים מסגר את הסיפור השני, מסגר את הסיפור השני בתור גם החילוני בעצם דתי, והחילוני במסגר דתי באופן כזה שאומר גם הדתי בעצם דמוקרט. שבסופו של דבר שני הנרטיבים העמוקים...
לא באופן כולל, בנסיבות, באינסידנט הזה הוא באמת עשה... הם בסדר את הסיוח
כולל. כן, כן. ונדמה לי שאחד מהדברים שנותרנו לעשות, ופה אני באמת מעביר את זה לקהל, זה להצליח לראות האם שתי השפות האלה יכולות לצאת מגבולות עצמן ולהתפרק ולאפשר לחשוב על השפות השונות במרחבים האלה. ובמושגים האלה, כי באמת כרגע לפחות הרבה מהקונפליקטים שבהם אנחנו נמצאים זה שכל אחת מהשפות האלה כלואה בתוך עצמה ומסבירה את השנייה בתוך המושגים שלה.
אני חושב שהציבור שיושב פה דווקא מאוד פתוח לשמוע את שני הסיפורים, גם אם יש לו עמדה. לא, אני גם חש שיש פה ביקורתיות.
אז ניקח נושא שאלות ואחר כך התייחסו.
לא, לא חייבים שאלות, אבל...
זה אלי, חבר.
יש לי שתי שאלות, שאלה אחת...
אחד.
לא, לא, זה קצר,
זה לא הוגן אבל. יש פה אחים של אחת...
נגיד שיש לך שאלה אחת שמורכבת משני חלקים.
אחוז חוזרי התשובה, לא הזכרת, זה מסקרן אותי. והשאלה השנייה, אולי זה מוקדם מדי לשאול, אני צריך פרספקטיבה, אבל האם בעקבות השינוי הפוליטי שנוצר, האם יכול להיות שיש איזשהו קרע בין המסורתיים לבין הציונות הדתית, זאת אומרת, המסורתיים של הליכוד, לבין אנשי הציונות הדתית שמרגישים שיש פה איזו בגידה במנהיג,
ניקח כמה שאלות אמר ותרצו רגע, נקריא על שתי שאלות, כן, לפי הסדר.
שאלה, לא יצויה, לדברי השיחה של הדברים, לא יצויה והאם בקונגרס הציוני של הרצל שרוצה להקים את המדינה, או ארגון השומר שקם וכולי, האם גם אז, האם היית אומרת, אנחנו לא צריכים לפעול בכוח, אנחנו צריכים להתחדר עם מה שיש, ומה שהרב כאילו ציין שזה לפי ההתפתחות של המציאות, או שהיית חושבת אחרת, ואז מה, לפי התשובה הזאת, מה ההשלכה לגבי היום. ודבר שני, לגבי הטראומה, האם גם מוזיאון יד ושם הוא לא מנחיה בטראומה ומשמר אותה כל הזמן ומתעסק איתה. ואז...
היא אמרה שהיא לא משווה עם השואה.
לא,
אפור,
כמו שהשואה
לא מנחיכה,
כאילו...
לא, אני אענה על זה.
כן.
אני
דברים שגם הייתי שמח להתייחסות
אליהם.
לא
אחת, שזה... שזה אוקיי. נו.
הראשון זה הנקודה של היריעה של הציונות הדתית לעצמה ברגל. את ציינת את זה כקבלת המלכות. המקום שבו נשמע את השמיים מהסיפור הוא נראה לי די מובהק. זאת אומרת, האם את חושבת שבהשמטה הזו של השמיים בעצם השיגו מקבלי החלטות את מטרתן לסרס את הכוח ההולך וגובר של הציונות הדתית, אתה לפחות ביולוגית וכו'. דבר שני, האם אותה מחשבה שהייתה כל כך ככה מפתיעה בסופו של דבר, שהיא לא התממשה, שתהיה התנגדות מזוינת ואלימה, לא מצביעה באיזשהו מקום על הדמוניזציה ועל התפיסה הדי-הומנית שהייתה לציבור הדתי, שלא בצדק מסתבר, זאת אומרת, היה צריך לשנות את השורש ולא את ההפתעה על כך שזה לא קרה.
טוב, אני אנסה לענות ככה בהר. אני אענה את זה ממש בקצרה. שיעור החזרה בתשובה, אני אקח תכף. שיעור החזרה בתשובה, היה גל גדול של חזרה בתשובה שהוא יורד, והוא לא מגיע לציונות הדתית. החזרה בתשובה מגיעה לעולם החרדי, כי הציונות הדתית מציגה מורכבות שאדם שעובר תהליך של שינוי ערכי כל כך... גדול, הוא לא יכול לקבל משהו שהוא יותר מדי מורכב, והם באמת הולכים במספרים גדולים לשם. עכשיו מדובר פחות או יותר על יציאה מדת וחזרה לדת, פחות או יותר אותם מספרים, מדברים בין 3,000 ל-5,000, אבל שוב, זה גם לפעמים תהליכים הדרגתיים, שאתה לא יכול לשים את האצבע. מה שאני צריכה, לא אמרתי לכם שהקבוצות הצעירות, בתוך הקבוצה המוגדרת חילונית, עם כל ההסתייגויות שאמרתי לכם, יותר מרגישות בניחותה עם הנושא של יהדות ותרבות יהודית, מאשר דור ההורים שלהם של שנות ה-60 ושנות ה-70, מכל מיני סיבות, כי אחת הבעיות הייתה שלא טענו במספיק משמעויות את הישראליות החילונית לאורך הזמן, אבל זה לשעתיים אחרות. האם נוצר קרע בין הליכודניקים, או מי שאתה קורא לזה, לציונות הדתית? תמיד היה. תמיד היה. זה, כשראש הממשלה בנט, ובעיניי ראש הממשלה הוא בנט, למרות שאין לכם ספק שלא הצבעתי בשבילו, היה שר חינוך, הוא קרא לי לדיון בעקבות כשיצאנו עם הספר הזה של 2014, ואמר לי, ומה אני צריך לעשות כדי להביא לבית היהודי גם את כל המסורתיים? הוא אמר לי, אני יודע שאת לא רוצה לעזור לנו, אבל בכל אופן, מקצועית, הזמנתי אותך, תגידי לי מה. אמרתי, תפסיקו לסתכל עליהם מלמעלה למטה.
כל כך נכון.
זה היה.
זה כל כך נכון.
זה תמיד היה שם. אם הייתי בקונגרס הציוני, בקונגרס הציוני לא דיבר על שימוש בכוח, והשומר דיבר על הגנה ולא על קידוש הכוח, מעולם לא היה, למרות שיש ספר של דרור רינגנבלום, שהוא מדבר על, שהוא דווקא בא מהציונות, הוא מדבר על תפיסת הכוח בציונות הדתית, מאוד נציעה לכם לקרוא את הספר הזה, והוא טוען שבהתחלה גם הציונות הדתית לא הייתה בעד הפעלת כוח, זה תהליך שקרה, אז תסתכלי על זה, יד ושם, יד ושם, אני לא אומר, אני כל הזמן חזרתי, אמרתי לא למחוק את הטראומה, אבל לא לפתוח את הפצע כל הזמן מחדש. ואני לא יודעת, אני פשוט יודעת שערב אנחנו דנו, אם אתם אומרים לי שזה רק אירוע מבודד שמוקדש לדבר הזה, אז זה בהחלט יכול להיות, יש ימים שמוקדשים לכל מיני דברים. שאלה כמה זה יוצר חיץ בין הילדים והנכדים ובין המדינה, באירוע שהמדינה הביאה לנו את האסון הזה, וכאן צריך לעשות את המינון הנכון. האם השמטת השמיים והם השיגו את מטרתם? כל הזמן אמרתי שלא צריכו לסרס את הציונות הדתית. לטוב או לרע, הציונות הדתית פורחת כפי שהיא לא פרחה מעולם. הכיווניות של הציונות הדתית זה ברור, ככל שינקוף הזמן הם יהיו בעוד מקומות והשפעה שלהם על המדיניות תהיה עוד יותר גדולה ממה שהיא הייתה היום, כי כשבא אחד, תמיד זה ככה קורה, כשמיעוטים לצורך העניין נכנסים לעמדות כוח, זה חבר מביא חבר. ובאמת הנוכחות היא הרבה יותר גדולה, ואז מטבע הדברים, דווקא בגלל הקבלה של התהליכים הדמוקרטיים, היכולת שלהם להשפיע, לדעתי, בסימן עלייה ולא בלכדי, תמיד שאנחנו שואלים שאלות על סביעות רצון, ממה שנעשה במדינה וכו', הציונות הדתית הכי מרוצה. הכי מרוצה. בעליל יותר מרוצה, בטח מהחילונים של תל אביב, כמוני, לצורך העניין. לא הייתה, אם הייתה דמוניזציה, הייתה דמוניזציה והפחדה, מאוד רצינית, ואני כן יכולה לומר לך...
יש
עדיין. לא יודעת.
הביטוי על לימוד מתנחלים בחצי שנה האחרונה...
בסדר, אבל זה... אבל את יודעת, כשכבר זה גוף גדול, אז המושפעות שלו מהאמירות כאלה היא יותר... של מי הלימוד יותר גדולה, של כמו בר לב ו... יש דברים שלא צריך לומר, אבל הייתה דמוניזציה, אבל אני חייבת לומר ש... הייתי שותפה באותה תקופה לחלק מהדיונים שהיו בצבא, כולל עם רבנים ואנשים עם בעלי מעמד בציונות הדתית, והם די היו נחרצים באמירה שלהם שזה לא הולך לקרות. והצבא כמובן התכונן כמו שתמיד מתכוננים ל-worst case scenario, לתסריט הגרוע ביותר, אבל לא הייתה חרדה אמיתית בקרב מקבלי החלטות שזה הולך לפרוץ ביג טיים. הייתה די בהירות בעניין הזה. שוב, תמיד יש גורמים כמו נוער הגבעות שלא נשמעים בהכרח לאיזושהי סמכות רבנית, אז אי אפשר לדבר משמם ואי אפשר בדיוק לדעת, אבל כשמדברים על מספרים גדולים של אלפים, די היה ברור שזה לא הולך לקרות.
אני רק רוצה לומר שאני מאוד שמח שנכנס בשער שכם.
רצית שנגיד שזה יהיה דמסקוס גייט, שזה יהיה שער דמשק?
לא, או בבל עמוד. לא, אבל שבכלל היית שם, כל הכבוד.
אני חזרתי מאלי רק לפני שבוע, אני מסבירה לך.
תודה רבה רבה. אתם. להתקדם להמשך.
טוב, תודה רבה.
תודה רבה.